גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 171 ובו על לחסניית החיסון הישראלי לקורונה. מה מניע ומתדלק את יחסי מדינות אפריקה עם ישראל, ועל החשיבות של שמירת בעלי החיים בחיים. לפני כן, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאורוצ'ס. איך הגיע חיסון נגד קורונה בעופות לשמש כחיסון בבני אדם?
יש כאן חוקרים טובים מאוד בתחום של עופות, שהביאו לעולם מספר חיסונים של עופות שעובדים, ואין הרבה אנשים שהביאו לעולם חיסונים. אז באמת זה מתבוסס על ידי מחקרים טובים. קורונה בעופות זה דבר ידוע.
את זה שמענו בקריית שמונה ובאילת, חוקרים פעולות ישראליות להשפיע על אופן הצבעת מדינות אפריקניות באום.
אני טוען שבעשורים האחרונים ישראל מגלה יותר התנהגות פרואקטיבית בניסיון להשפיע על שחקנים, לשנות את דפוס ההצבעה שלהם ולתמוך בישראל במסגרת החלטות גינוי.
וגם על חשיבות מניעת הכחדה של בעלי חיים.
אם יש בעולם בין 7.5 ל-10 מיליון מינים שונים של אורגניזמים, אז שומה עלינו להגן עליהם.
לשמר את כולם.
כן.
שלום לדוד זיגדון, מנכ"ל מיגל, מכון מחקר מדעי בגליל בקריית שמונה. שלום לך.
שלום וברכה.
והבשורה שלך... ביחד עם עוד אחרים, שמהמכון הזה יצא החיסון העתידי נגד קורונה. אבל לפני זה, ספר לי קצת על המכון.
מכון מיגל...
אתה פה כבר 3 שנים כמעט.
נכון, כבר אני יודע איפה השירותים, אז זה בסדר.
כן.
אחרי 3 שנים, כן. אז מכון מיגל זה מכון מחקר מדעי שנמצא בגליל העליון, למעשה אם אנחנו נדייק עוד יותר... זה נמצא באזור התעשייה הדרומי של קריית שמונה ובאזור התעשייה בתל חי. מכון המחקר מיגל הוא חלק מקבוצת המגמופים של משרד המדע, ממומן על ידי משרד המדע. בתוך מכון המחקר יש גם יחידה שהיא חקלאית, שהיא עושה מחקרים חקלאיים לטווח הקצר והבינוני. ואותה יחידה ממומנת על ידי קק"ל ועל ידי משרד החקלאות. מכון המחקר מיגל, נורא חשוב עוד רק להוסיף, למעשה אנחנו בסינוף עם מכללת תל חי. החוקרים שלנו במיגל מלמדים במכללת תל חי, והקידום האקדמי שלהם נעשה במכללת תל חי, אבל את המחקרים הם עושים במיגל. בדרך כלל במכללות אין מחקרים. וזה בעצם שילוב שהוא באמת יוצא דופן.
אמרת חקלאות. חקלאות זה לא רק עצים וצמחיית אדמה, אלא זה גם בעלי חיים. וכדי לטפל בבעלי חיים צריך גם למנוע אצלם מחלות, ומשם בעצם, או לחסן אותם, ומשם בעצם מגיעה גם האפשרות של פיתוח חיסון לקורונה. נגד קורונה. אנחנו יודעים שהיא לא מחלה שהומצאה בהוואן, אלא יש לה היסטוריה די ארוכה בעולם. ובכל זאת, איך הגיע המצב כזה שממכון מחקר חקלאי מגיעה הבשורה?
אז באמת ממחקרים טובים מגיעה הבשורה. אז המחקר הוא מחקר טוב. כן. שנעשה כאן על הקורונה לעופות.
רגע, רגע, רגע. אני רוצה להבין, אתה כבר מכין לך את המשפט לסטוקהולם?
הלוואי.
אוקיי.
בינתיים קיבלנו מספי, שזה קרן באוסלו, קיבלנו את המענק.
כן.
אז באמת אנחנו שמחים. אבל זה באמת שאלה. יש כאן חוקרים טובים מאוד בתחום של עופות, שהביאו לעולם מספר חיסונים של עופות שעובדים. אין הרבה אנשים שהביאו לעולם חיסונים. אז באמת זה מתבוסס על ידי מחקרים טובים. וקורונה בעופות זה דבר ידוע. נקרא קצת אחרת, IBV, בונחיטיס לעופות, אבל זה אותו נגיף מאותה משפחה של הקורונה.
כלומר, כשהתרנגולת שלי מצוננת, אני יכול לחשוב שהיא חולה בקורונה?
התרנגולת שלך מצוננת, היא יכולה לחשוב, היא מצוננת, היא יכולה לחשוב במקום הקורונה. כן, כן, אם לא תיקח אותו לביטר, שאלה לאיזה וטרינר אתה לוקח, כן.
אני בדרך כלל לוקח אותה לבית מטבחיים מספר 5, אבל בוא נמשיך הלאה.
לא שמעתי, אני צמחוני.
כן, אוקיי. גם אני אגב. ובכל, ומכאן יצאה הבשורה, זאת אומרת, אני אעשה חיבור מהר כדי שנמשיך משם. בעצם, אם לתרנגולת יש קורונה, לעופות יש קורונה והיא די ותיקה, זאת אומרת, אפשר היה למצוא איזשהו פתרון שמתחיל שם ולמשוך אותו לכיוון בני אדם לטובת המגפה הנוכחית. אבל היה צריך לעבור הרבה שלבים בדרך. כלומר, לפחות בשלב הראשון, להתאים את החיסון לקוביד 19 במקום AVP, איך קראת לו?
IBV.
סליחה, להתאים אותו לקוביד 19, אני מניח שהוא אמור להיות קצת שונה. מה שאלתם את עצמכם בהתחלה?
דבר ראשון שאלנו, איך המחלה, איך המגפה, איך הווירוס הזה מתנהג? ומה גורם לו להתנהג ככה, ומה הוא גורם, למה הוא גורם לתמותה כזאת גדולה בעופות. אז את זה למדנו מעופות. דבר ראשון, באמת, אנחנו ככה במשפט באמצע, המערכת החיסון של עופות היא מאוד מאוד דומה למערכת החיסון של בני אדם. אז באמת אפשר להשליך המון המון דברים מעופות לבני אדם, שזה חיית מודל הרבה יותר קרובה מעכברים לבני אדם. אבל
גם תולעים אגב במקרה הזה, יש כמה דברים מקבילים. אבל בסדר, אוקיי, אז מערכת החיסון היא דומה, ועדיין צריך להפעיל אותה בצורה נכונה.
נכון, כי צריך להפעיל את המערכת החיסון בצורה נכונה, כי מערכת החיסון שלנו היא בנויה, לא נרד לפרטים, אבל גם יש את המערכת החיסון הרירית שלנו, ששם בדרך כלל חודר הנגיף, ויש גם את המערכת שיוצרת את כל מערכת הנוגדנים בדם, שזה מה שיותר רוב החיסונים בעצם ניתנים בהזרקה בדם, אז יש גם את המערכת הזאת. ומה שלמדנו בעצם בעופות, שחשוב בעת להפעיל את שתי מערכות החיסון האלה, וגם את המערכת כמובן החיסון התאית, שזה המערכת שנותנת במעשה זיכרון לכל המערכת החיסונית שלנו, שבפעם הבאה
היא תדע מה לעשות.
נכון.
אבל אם אמרת שאתה רוצה להבין איך הוא פועל, כלומר, אנחנו צריכים להבין קודם כל איך הוא מגיע לגוף. נכון? בתור התחלה, ולהתחיל למנוע אותו. כלומר, אם הוא נכנס לגוף, אז כבר למנוע אותו שם, אבל בוא ננסה למנוע את הכניסה שלו בכלל. זאת אומרת, איברי הנשימה והאכילה.
נכון. אז באמת, הרעיון, זה הרעיון בבדיקה שעשינו בעופות, שראינו שמתן חיסון אוראלי דרך הפה הוא יותר יעיל ממתן חיסון בהזרקה. לפחות מבחינת מניעה של התפשטות המגפה, וגם מבחינת ימי ההחלמה של התרנגולות מרגע שהם פגשו את הנגיף.
אוקיי.
אז בעופות זה הרבה יותר פשוט לעשות את זה, כי אתה נותן להם את החיסונים, אחרי זה עושה להם...
ספר את זה לתאילנדי שמכניס להם את החיסונים, אבל בסדר.
האמת היא שכאן אצלנו זה לא תאילנדי.
פה זה לול ניסוי, אתה יודע, אבל בלולים בקו הצפוני, ממושב גורן ומזרחה, יש הרבה מאוד לולים שם.
נכון.
ולא החוקרים כאלה שהולכים ונותנים את החיסון.
נכון. וזה אחד, ודבר שני, בעופות, מה שמעניין, באמת אתה צריך לתת משהו שהוא זול, כאילו, כן. אתה לא יכול לתת את זה, מתן בפה זה הרבה יותר זול, לא אתה חוסך את התאילנדי.
לא 119 דולר לחיסון.
נכון, ובאמת אתה נותן את זה, לא תאילנדי צריך לתת את זה. ובבדיקות שעשינו, אז באמת ראינו שזה הרבה יותר יעיל, זאת אומרת, יכולנו לעשות קבוצת השוואה, לחשוף את ה... כמובן שאחרי שחיסנו את התרנגולות, אנחנו חושפים אותם לנגיף במערכות מאוד מסודרות, שזה לא יתפזר כמו וואן, אלא במערכות בתאים מאוד מאוד מסודרים, ויכולנו להשוות בעצם בין התרנגולות שנחשפו, ואז ראינו באמת שהתרנגולות שקיבלו את החיסון במתן אוראלי, אז הם גם... החלימו הרבה יותר מהר, תוך יומיים שלושה, וגם הפסיקו להפיץ את המחלה. זאת אומרת, בדקנו כמה וירוסים יש להם בפה ובאף, על ידי מטוש, והבנו שהם כבר אין להם, כמה מהר הווירוסים נעלמו מהמערכת הרירית הזאת.
כשאתה אומר, ראינו שהן הבריאו או לא הבריאו, הפסיקו להפיץ, אז זה אומר שני דברים. פעם אחת זה לא פוגע בתרנגולת של יד או בעוף של יד, אבל זה גם לא פוגע בעצמן. כלומר, המחלה כבר לא משפיעה עליהן.
המחלה פחות משפיעה עליהן בגלל שהן מחוסנות anyway.
כן.
אבל הרבה יותר חשוב, אנחנו רואים את זה בקוביד, שהרבה יותר חשוב זה כמה אתה באמת מפיץ את המחלה. כי ככל שאתה, יש לך את הווירוס, אתה מפיץ את המחלה יותר מהר, אז הסיכוי שאנשים ידבקו, ואותם אנשים שלא מחוסנים, אותם אנשים רגישים, יכולים לפתח מחלה קשה.
זאת אומרת שאפשר לעצור את הנגיף לפני שהוא מספיק לפגוע, כי שם הרי הבעיה, לפגוע במערכת הנשימה, בריאות ולגרום לקריסה שלהם.
נכון. אתה, ככל שאתה מערכת, ככל שהנוגדנים תוקפים את הנגיף כמה שיותר מוקדם בכניסה שלו, אז ככה אתה מונע בעצם התפתחות מחלה יותר קשה, וגם אתה מונע בעצם את ה... איך נגיד, תרבות של הנגיפים בתוך החלל, בתוך הגוף עצמו שנושא אותם.
ובאיזה שלב אתם נמצאים היום? אני שמח ששאלת.
אני באמת שמח ששאלת באיזה שלב אנחנו נמצאים. אנחנו למעשה נמצאים אחרי ניסויי חיות, בהוכחת התכנות שזה עובד, כבוסטר.
על קוביד.
על קוביד, בבוסטר, אחרי ניסויים ביונקים, כי בדרך כלל לפני שנכנסים בבני אדם עושים את הניסויים ביונקים, וכמו שאנחנו יודעים, תרנגולות זה לא יונק, אז אי אפשר לעשות את זה על תרנגולת. ועם זה אנחנו למעשה קיבלנו אישור של בית חולים זיו להתחיל בניסוי קליני, אנחנו בשלבים סופיים לקבל את האישור ממשרד הבריאות להתחיל בניסויים קליניים, ואנחנו צריכים מימון על מנת להתחיל את הניסויים הקליניים האלה.
אם אפשר יהיה לייצר את הניסוי הקליני, נגיד מחר, נותן לי אתה לוח זמנים, כמה זמן מרגע שקיבלת וי על המשבצת הזאת, אתה יכול לבוא למשרד הבריאות עם מה זה יהיה, טיפות, לחסנית, מה זה יהיה?
בהתחלה, בשלב הראשון אנחנו עושים את זה בטיפות.
Okay.
כי ככה גם בדקנו ולא עשינו את הפורמולציה הצופית, כי אנחנו גם צריכים לבדוק עוד כל מיני דברים, את ההתנהגות בעצם של החיסון בניסוי הקליני, זה חלק ממטרת הניסוי של החיסון הקליני, של הניסוי הקליני. אז תוצאות יהיו לנו תוך, תוצאות ראשוניות יהיו תוך כמעט 4 חודשים, 3-4 חודשים, תוצאות סופיות יהיו אחרי חצי שנה. המתן שאנחנו מתכוונים לתת אותו כחיסון בוסטר, לאותם אנשים שקיבלו כבר 2 מנות חיסון, או 3 מנות חיסון, שאלה מה יהיה באותה תקופה, יקבלו מנת בוסטר שלנו, ואז אנחנו בעצם נבדוק את כמות הנוגדנים, כמות הנוגדנים המנטרלים, שזה בעצם מה שחשוב.
ואז לאן אתה הולך? אתה אומר, אני לוקח את זה, ומתחיל לבדוק מה זה עשה למי שצרח את החיסון הזה? כלומר, אתה בודק תופעות לוואי וכאלה?
ברור. א', אני בודק את הבטיחות שלו. אני בודק את הבטיחות שלא קרה כלום.
היום אתה כבר יודע איזה תופעות לוואי זה יכול להציג?
בבדיקות שעשינו בחולדות, ראינו שהחיסון הוא מאוד מאוד בטוח יחסית. אבל גם באופן טבעי, ברגע שאתה נותן משהו דרך הפה, זה הרבה יותר בטוח מאשר אתה נותן אותו בזריקה. כי יש מערכות סינון של הגוף שיודעות לסנן כל מיני דברים.
בטח ובטח בבעלי חיים.
נכון.
ואז אתה יכול להגיע לתוצאות של חיסון, נשים אותו במרכאות נקי, כלומר כמעט בלי תופעות לוואי, ומשם לאיזה סוג של, כמו ששאלתי, לאיזה סוג של מוצר אתה שואף להגיע, וזה תוך כמה זמן אפשר להכניס לשוק?
תראה, אנחנו שואפים להגיע למוצר שהוא ניתן בתבליה. ואז השינוע שלו הרבה יותר פשוט.
לחסנית כזאת, תבליית מציצה בעצם.
בדיוק, תבליה שמתמוססת בפה.
אוקיי.
כמו איזה סוכריה שמתמוססת בפה, אתה שם את זה על הלשון, תוך כמה שניות היא מתמוססת בפה. אז זה באמת השאיפה, ועל זה קיבלנו מענק מאוד גדול מספי, שזה ארגון בינלאומי ענק, שתמך עד היום כמעט ב$3.5 מיליארד בפיתוח החיסונים לקורונה. ואותו ארגון באמת מאמין בזה, כי הוא חושב שבאמת הרבה מאוד מדינות אין להם הנגשה של חיסונים.
אוקיי.
ואז בעצם נוכל בעצם להנגיש את זה להרבה מאוד מדינות. אנחנו כמו בכל העולם, בכל העולם, בכל עולם ההייטק הישראלי, אנחנו לא מסתכלים רק על מדינת ישראל, על הצורך מן הצורך, אנחנו מסתכלים על העולם.
אנחנו יכולים לדבר מרגע שקיבל האדם הראשון את החיסון, את החיסון הניסויי, בתהליך ניסוי קליני, שנה, שנה וחצי שיהיה חיסון שגרתי?
יהיה חיסון, תראה, זה המון המון תלוי מה ידרשו בניסויים הקליניים. לא ברור עדיין מה תהיה הדרישה. לפאזה הראשונה אנחנו יודעים מה נידרש. בהתאם לתוצאות של הפאזה השנייה, בעצם נקבע איך תראה הפאזה השנייה והשלישית. שזה כמות הנסיינים שאנחנו נצטרך לגייס. וזה באמת שאלה שאני לא יודע כרגע לתת את התשובה.
אני רוצה לשאול אותך לסיום שאלה שאני יודע שהיא לא בתחום הפעילות שלך, אבל בכל זאת מהיכרות שלך עם האוכלוסייה, כי אתה בא במגע עם הרבה מאוד אנשים, כמה דבר כזה, כלומר שהוא גם ישראלי, גם נכנס דרך הפה, גם נכנס בצורה נוחה, כמה דבר כזה יכול לדעתך להעלות את מספר המתחסנים? לא, אתה יודע מה, לא בנתונים, אם בכלל היא יכולה להיות לזה השפעה.
תראה, אני לא מומחה גדול, אבל יש לי חברה טובה, פרופסור טליה מרון שט, שהיא מומחית גדולה בתחום הזה, והיא גם התראינה, והיא טענה שזה יכול לשפר בדי הרבה אחוזים.
את מספר המתחסנים.
מתחסנים, כי אומרת, יש אנשים שנרתעים בכלל מלקבל זריקות. ודבר כזה זה עלול, היא מומחית בהתנהגות של אנשים לגבי מתן קבלת תרופות.
אוקיי.
אז זה מה שהיא אמרה, אז אני מצטט אותה.
אתה בסדר גמור, אבל
אני לא מומחה בזה, שוב.
הוצאתי ממך תשובה על העניין הזה גם כן. דוד זיגדון, מנהל מכון מיגל בקריית שמונה בצפון, תודה רבה לך.
בבקשה.
שלום דוקטור ירון סלמן, ראש התוכנית ליישוב סכסוכים בקמפוס של אוניברסיטת בן גוריון באילת. והתוכנית, שלום לך.
שלום.
וכפי שציינת, התוכנית נלמדת גם במקומות אחרים, גם באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, נכון?
נכון.
עכשיו, אנחנו מדברים על סכסוכים מדיניים, נכון. כאלה יש הרבה, המחקר שלך מתרכז באפריקה,
נכון.
והציר שלו זה איך ישראל גורמת למדינות הכי, בוא נגיד, הכי עולם שלישי באפריקה, לתמוך בה בכל הצבעה באום.
נכון. נכון.
מצאת תשובה?
שאלה טובה. ראשית, באמת, אני רוצה ככה לומר כמה מילות הקדמה. ישראל בעצם היא מדינה שהיא מופלית בזירת האום.
בין היתר באום, אוקיי?
כן, במוסדות בינלאומיים בכלל ובזירת האום בפרט.
אוקיי.
ומה שאותי עניין לבדוק בעבודה שלי בעצם פעמיים, מה ישראל עושה על בינת להתמודד עם העניין הזה, משום שבמשך שנים רבות אנחנו היינו שבועים באיזושהי תפיסה, באיזושהי קונספציה, כן, כי אמרתו הידועה של האב המכונן בן גוריון שמום, כן? לא משנה מה יראו הגויים, משנה מה יעשו היהודים, אז באמת אנחנו סברנו שישראל בעצם נוטה להתעלם ממה שמתחולל בזירת האום, בענייניה, ואני מבקש לטעון אחרת. אני טוען שבעשורים האחרונים ישראל מגלה יותר התנהגות פרואקטיבית בניסיון להשפיע על שחקנים, לשנות את דפוס ההצבעה שלהם ולתמוך בישראל במסגרת החלטות גינון.
תראה, אם היינו צריכים למצוא איזשהו מקור להשקה שאפשר לראות, הרי גם את איראן מאוד מאוד מחרימים, וגם שם, גם איראן, למרות כל הסגירת הטווח הקיברנטי שלה, עדיין יש הרבה מאוד רשתות חברתיות. ופה, גם בישראל, הציבור אומר, רגע, אנחנו רוצים שיחשבו עלינו שאנחנו בסדר בסופו של דבר. נדמה לי שאנחנו מדברים על תהליך די דומה.
אז זהו, אז צריך לומר שבאום חברות 193 מדינות. למעלה מ-100 מהן הן מדינות ערביות, מדינות מוסלמיות, מדינות שמכנות את עצמן כבלתי מזדהות, משוחררות, ככה שמובטח רוב כמעט אוטומטי במסגרת הצבעות גינוי של ישראל. Mm-hmm. כפי שבאמת הבדיקה האמפירית מלמדת בשנים האחרונות, זה פשוט קונסיסטנטי.
אוקיי.
ואני ביקשתי לבדוק מה ישראל עושה אל מול האתגר הזה שמונח לפתחה במוסדות בינלאומיים בכלל, כמו שאמרנו, ובעצרת הכללית בפרט, והאם זה משתלם. עכשיו, כדי לענות לשאלה האם זה משתלם, אז הטענה שאני מעלה במחקר שלי...
רגע, היא... חכה רגע, אנחנו פה צריכים להגיד, זאת שאלת המחקר למעשה.
כן.
כלומר, שזה נוגע לשני התחומים, גם הצד המדיני וגם הצד המעשי, האם הפעולות האלה משתלמות?
כן.
אוקיי.
תכף אני גם אסביר.
רגע, לפני שתסביר, אני רוצה לדעת איך חוקרים דבר כזה. כי הסברים יש, אבל אתה יודע, אתה מוכרח להגיע לאיזושהי תובנה, ובעצמך אמרת שאתה די קורא תיגר גם על המדיניות המוצרת של ישראל, אז מאיפשהו זה צריך לצוץ? כלומר, שדה המחקר שלך.
המחקר בעיקר נקשר בניתוח תוכן טקסטואלי של מסמכים ראשוניים, סטנוגרמות מישיבות, בעיקר הסתכלות על מסדי נתונים, של של האום, של העצרת הכללית, של משרד החוץ, של סוכנות משאב במשרד החוץ. המשאב זה המשרד לשיתוף פעולה בינלאומי במשרד החוץ, שבמסגרתו ישראל מגישה את סיוע החוץ, שזה הכלי שאנחנו נדבר עליו, כן? ודרך הניתוח של הנתונים הללו, אני מנסה באמת לחלץ איזה שהן תובנות, ובעיקר גם להצביע על מתאם, על קשר קורלטיבי בין סיוע חוץ ודפוסי הצבעה. משום שקשה מאוד להצביע על קשר סיבתי, משום ש... מגוון רחב שגורמים מסבירים יכולים להסביר דפוסי הצבעה באום, כן? קשרים בילטרליים, מחויבות אזורית, אינטרסים פרטיקולריים ואחרים. אז דרך הניתוח של מסדי הנתונים הללו, אני מנסה, כמו שאמרתי, באמת למצוא איזשהו מתאם, איזושהי קורלציה בסיוע חוץ ומגמות של דפוסי הצבעה באום.
תראה, אנחנו נוכל לשמוע ממך הרבה מאוד הסברים, אבל מה שאני מנסה להתמקד זה איך הם מחלצים נתונים במצב כזה, כי אתה אומר, אני עושה סריקה די משמעותית של חומר כתוב, ואז זה, תקן אותי אם אני טועה, זה הרבה מאוד הצלבות, נכון, של נתונים, של מידע. ספר לי על צומת כזאת שפוצצה אותך, כלומר, שאמרת, וואו, מה זה?
אז היו, יש לא מעט דוגמאות.
אני מניח שרובן בתחום הסחר הכלכלי של מה שאנחנו קוראים נון שין קוף, נכון?
אין ספק, דווקא ביחס למה שאתה מכנה נון שין קוף, אין הרבה מידע לא רשמי, אבל אני מיד אגיע לזה. אני אתן כמה דוגמאות. למשל, אני מצאתי שישראל היא... מגישה סיוע חוץ אזרחי בתחומים של פיתוח חקלאות, רפואה, חינוך, תשתיות, משאבי מים.
קיימות בגדול.
קיימות בגדול, נכון, באתיופיה וקניה וגם בחוף השנהב. ומה שמאוד מתסכל בהסתכלות על הנתונים האלו זה שפעם אחת ישראל באופן קונסיסטנטי מסייעת למדינות האלו, אבל פעם שנייה המדינות הללו, אתיופיה וקניה לפחות, השתיים הללו, מצביעות באופן עקבי נגד ישראל באום.
אוקיי.
ואז באמת שוב עולה השאלה, מדוע ישראל חוזרת פעם אחרי פעם להגיש סיוע לשתיים הללו? מבחינת הקשרים הביטחוניים, כמו שאתה ציינת, אז גם פה, שוב, הקשרים הביטחוניים של ישראל באפריקה הם ענפים.
יש הרבה אנשים שמתעסקים עם זה.
כן, הם ענפים, ישראל בעיקר, ישראל נמנית על 6 מדינות בולטות שמוכרות נשק קל באפריקה. ואני טוען שמעבר ל... מעבר למניע הכלכלי, בכל זאת מדובר פה על תעשיות ביטחוניות ישראליות שבאמת בסך הכל מנהלות פה מסעים ומתנים ומגיעות באמת לעסקאות נשק באפריקה ולא רק באפריקה. אבל אני אומר, מעבר למניע הביטחוני, דרך אגב זה גם כן נעשה, אנחנו פה מדברים רק על האינטרס של ישראל, אנחנו שוכחים שיש גם צד שני שגם לא יש אינטרס. זאת אומרת, בחיזוק ובעידוק ה... הקשרים הללו, ובעיקר בשנים האחרונות אנחנו יודעים שהמדינות הספציפיות הללו מתמודדות עם האיום האסלאמיסטי ועם תופעת הטרור שרווחת באפריקה, ככה שהניסיון הביטחוני של ישראל בהחלט מסייע להן.
רגע, ירון, תשמע, אנחנו בדרך כלל מדברים על מחקרים, ופה אנחנו כבר גולשים למה שנקרא פרשנות שלך מהמחקר. מעניין אותי לדעת אם חילצת כבר נתונים על הדבר הזה, על הסיוע הישראלי, איך אתה מזהה שם את הציר שאומר, למרות שישראל מוכרת שם את המצרך הכמעט הכי יקר אחרי מים, אנחנו עדיין מקבלים הצבעת נגד באום.
אז זהו. אז ההצבעה, אז סליחה, אז
תגלית הזאת.
הממצאים הם מעורבים. הממצאים הם מעורבים. ראשית צריך לומר, המחקר שלי מצא שישנה מגמה של שינוי לטובה בדפוסי ההצבעה של מדינות אפריקה בשנים 2012-2020. אני בחנתי בעבודה שלי 171 החלטות גינוי של ישראל בעצרת הכללים, כמו שאמרתי, בשנים 2012-2020. אז כשאתה מסתכל על ציר הזמן על ההצבעות האלו, אני מצאתי שחל שיפור בהצבעות של מדינות אפריקה. צריך לסייג ולומר, שהשיפור הזה בעיקר בא לידי ביטוי באמצעות הימנעות והיעדרות מההצבעות.
כן, אבל תראה, אם... כן, אוקיי, תמשיך, תשלים.
אז אני אומר, זה פעם אחת.
אוקיי.
פעם שנייה, ומדוע אני אומר, התוצאות הן מעורבות, משום שיש מדינות שבאופן קונסיסטנטי מצביעות בעד ישראל, רואנדה, קמרון, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ליבריה, טוגו, ודרום סודן.
זאת אומרת, ירון, שבמצב כזה, מה שאתה צריך לבדוק בעצם, נדמה לי שזאת הכוונה, זה מה נעשה בחצי השנה לפני ההצבעה על אותה הצעת החלטה.
כן.
נכון?
נכון.
ומה רואים שם?
אני מסתכל גם הרבה לפני כן.
כן, ברור.
משום שמדובר, מדובר על החלטות שנלקחות במסגרת העצרת. העצרת ההוא מתכנסת פעם בשנה בחודשים נובמבר-דצמבר.
אוקיי.
אז אני הסתכלתי על העשייה הישראלית לפני וכמובן גם אחרי, משום שמדובר על תהליך.
ורואים שם באמת איזושהי התגברות?
אז זהו. אז אני אומר, אני בדקתי את זה 3 פעמים. בדקתי את הסיוע החוץ, מה שקרוי ODA, שזה Official Development Assistant, שבגדול מדובר בסיוע אזרחי, קיימות, כמו שקראת או לא, וסיוע הומניטרי במקרים של אסונות טבע, שניתן על ידי ישראל למדינות מתפתחות באפריקה. זה פעם אחת. פעם שנייה הסתכלתי על הקשרים הביטחוניים, ופעם שלישית גם כן הסתכלתי על מידת הביקורים הרשמיים, רמי דרג של ישראלים באפריקה וההפך. ובאמת מצאתי עוד משנת 2009, כשר החוץ אביגדור ליברמן, אני טוען שהוא באמת מחלוצי חידוש ועידוק היחסים שבין ישראל ואפריקה בשנות ה-90, אחרי שהללו התעררו בשנות ה-70, כמו שאנחנו יודעים. אז אני אומר, מאז, משנת 2009 ועד היום, שאני בודק למשל גם את הביקורים הרשמיים שנעשו על ידי אישים רמי דרג, ביניהם שר החוץ, כמו שאמרתי, ליברמן גם הופיע שם ב-2018 כשר הביטחון, יש ציטוטים שלו שקושרים בין הביקורים הללו ובין היכולת של ישראל לזכות בתמיכה מדינית במוסדות האום.
זה נדמה לי שזה הממצא המשמעותי ביותר שיכול לבוא ממחקר כזה. בסופו של דבר.
כן, אני חושב, אז זהו, אז תראה, שוב, אני טוען שהמניע של הסיוע החוץ של ישראל באפריקה הוא מניע פוליטי. עכשיו,
ישראל לא תגדל לכיוון הזה, אבל
אני אומר, המניע הוא מניע פוליטי, ומדוע? משום שיש פה סוג של ויכוח, כי אנחנו יודעים שבשנות ה-50 וה-60, הסיוע שישראל הגישה באפריקה, גם כן עשה אופי אלטרואיסטי.
ירון, בוא נעשה כאן הפסקה קצרה, נשמע כמה הודעות, רק 60 שניות, ונחזור.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
מצאת שם איזשהו חיפוש ישראלי אחרי איזשהו יתרון שהוא מעבר להצבעה באום?
כן, שוב, אם זה ככלל הכיוון שאני בדקתי.
אוקיי.
אוקיי, מה יכולות להיות באמת בסופו של דבר התועלות הפוליטיות שתצמחנה לישראל בזירת האום. זאת נקודה חשובה, משום שבאום מתנהל בימינו מאבק הלגיטימציה בין ישראל ובין הפלסטינים, מה שזכה לכינוי Battles of Legitimacy.
אוקיי.
ובמסגרת
אז אנחנו יודעים שהבלתי מזדהות באמת באופן כמעט תמידי התמחו בכל הצעה שתונח ושתובה מרמלה או מהתומכים שלה. השאלה, ועל זה אני מניח שענית, האם המחירות של ישראל, מחירות, ואנחנו לא נתבייש להגיד, מחירות נשק, תורמות שמה לשינוי התנועה הזאת, אבל איך נתפס הדבר הזה בעולם? כי ישראל בסופו של דבר חרתה על דגלה לשחור שלום. אז פה זה לשחור מלחמה יותר.
כן, אני פרסמתי מאמר שעסק במימד הביטחוני ביחסי ישראל ואפריקה, וישראל הרשמית עושה מאמצים וגם לא פשוטים לצמצם ככל היותר את השיח בנוגע לעסקאות נשק הקל שהיא מנהלת אל מול מדינות אפריקה, משום שהוא קושר אותה עם מקרים של אבלות וביצוע של הפרות של זכויות אדם. כפי שאנחנו יודעים, אפריקה היא זירה מרובת סכסוכים פנימיים.
כלומר, שראש הממשלה לא יוכל לבוא ולהגיד, ידינו לא שפכו את הדם הזה.
אני סבור שלישראל ניכר מידה רבה של קשר עם המאורעות שמתחוללים באפריקה. אפשר להתכחש לעניין הזה. בעיקר, שוב, כמו שאמרתי, באמצעות נשק קל שישראל בוחרת באפריקה, במדינות רבות, בדרום סודן, בקמרון, ובגאנה, ברואנדה, זה המקרה
מפוץ. כלומר, אנחנו עושים שם הרבה, אנחנו תורמים שם הרבה למלחמות האזרחים, למרות המשפט, ישראל שוחרת שלום, תהה שוחרת שלום, או משהו כזה. דוקטור ירון סלמן, תשמע, עוד אפשר לשבת פה הרבה ולדון בדברים האלה, רק שהזמן שלנו קצר, ונדמה לי שאת המחקר שלך, ככה איכשהו הצלחנו להוציא מבין דברי הפרשנות שלך, זה בהחלט מרתק. נאלץ אבל להסתפק בזה. תודה רבה לך.
תודה רבה. Choosing your battles.
pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. This is Africa. Tamina mina eh eh, waka waka eh eh, tamina mina sangalewa. This time for Africa. Listen to your dad, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh.
חקר המדבר ובית הספר לקיימות ושינוי אקלים. זה נמצא פחות או יותר בשדה בוקר. שלום לך.
שלום רב.
דייקתי?
כן.
והמחקר שלך עם צוות מאוד גדול, כי כדי לעשות אותו אתה צריך להסתובב כמעט בכל העולם, אתה יודע מה, בכל הארץ, נוגע לצורך שבשימור זני בעלי חיים שנכחדים, לצורך מה בעצם? לצורך שימור השוויון האקולוגי?
אז יש הרבה מאוד סיבות למה חשוב לנו לשמור על חיות וצמחים.
כן.
אנחנו, המטרה שלנו הייתה קודם כל לנסות לאפיין את אותם מקומות ומינים שהם הכי חשובים לשימור. אם היה לנו כסף בלתי מוגבל, אז היינו פשוט שומרים על הכל בכל מקום.
בוא נניח שיש לך כסף בלתי מוגבל. כן. בסדר? כמה מינים צריך לדעתך לשמר היום?
העניין של צריך, עוד פעם, זה שאלה טעונה.
אני בכוונה אומר צריך, כי אחר כך אני אמשיך את זה, כן.
כן, אבל להגיד צריך, ברגע שאתה אומר צריך, זה אומר שעקרונית, את מבחינתך גם צריך לא לשמר מינים מסוימים.
אוקיי.
אז, ואני לא חושב שזה נכון. כלומר, מבחינתי, אם יש בעולם בין 7.5 ל-10 מיליון מינים שונים של אורגניזמים, אז סומה עלינו להגן עליהם.
לשמר את כולם.
כן.
לשם רציתי להגיע.
כן.
כן, אבל אנחנו יודעים
מה... מכל מיני סיבות. אנחנו צריכים לשמר אותם. א', אני חושב כי אני מאמין באמת ובתמים שיש להם ערך, לכשעצמם, בלי קשר אלינו. ומעבר לזה, הם גם נותנים לנו הרבה מאוד דברים, והרבה פעמים אנחנו לא יודעים את זה. הרבה פעמים אנחנו לא יודעים את זה עד שזה מאוחר מדי.
מה פוגע בהם? האקלים, בני אדם, שניהם ביחד, בעלי חיים אחרים?
אז כשאנחנו מדברים על פגיעה באופן, שוב, אינהרנטי לזה, זה שזה פגיעה על ידי בני אדם. כי חיות כל הזמן נכחדות. וחיות כל הזמן נוצרות. הבעיה היא שבני אדם מאיצים מאוד את הקצב של ההכחדה בין פי 100 לפי 1000 מהקצב הטבעי שלו. ומן הסתם הקצב היצירה לא עולה.
זהו, הם לא תורמים לייצור.
נכון.
נכון. עכשיו, המחקר שלכם בעצם מתבונן על בעלי החיים רק בישראל או בכל העולם?
בכל העולם. כלומר, זו עבודה שבעיקרה היא עבודה מול מחשב, שמשתמשת במאגרי מידע מאוד גדולים, שאת חלקם אנחנו גם עזרנו לבנות, אבל בסופו של היום היא מסתכלת על הרבה מאוד מידע שנאסף לפחות ב-15 השנים האחרונות, שמצד אחד מסתכל על איפה החיות השונות נמצאות, כרגע שאני מדבר על חיות, אני מדבר על מה שנקרא חולייתני הבשה, יונקים, עופות, דוחאים וזוחלים, כשלמעלה מ-30-32 אלף מינים שונים בכל העולם. אז קודם כל אני צריך לדעת איפה הם, די דבר בסיסי בשביל לדעת אם אני רוצה לשמור עליהם. והדבר השני זה קשרי המשפחה שלהם. כלומר, לדעת את ההיסטוריה האבולוציונית של כל אחד ואחד מהמינים הללו.
אם הייתי שואל אותך לגבי רקע המחקר, איך היית מצייר אותו? כי אתה מדבר על הרבה מאוד מינים של בעלי חיים. נדמה לי שחלקם באמת נמצא בסכנת הכחדה, אבל לא כולם, חלק דווקא מטפחים אותם. אז איך היית מציג את הרקע למחקר כולו?
אז הרקע שנובע בדיוק ממה שהזכרנו קודם, מהצורך שלנו לתעדף את מאמצי השימור. להגיד, זה נכון שאנחנו יודעים על חלק מהמינים, אבל לא כולם, אם הם יותר או פחות מוגדרים באופן מפורש בסכנת הכחדה, אבל אנחנו רצינו לתת לזה איזשהו פן נוסף.
ואז אם אתה שואל את עצמך שאלת מחקר, אתה אומר בעצם, אתה שואל בעצם איזה זנים לתעדף?
כן.
ממש ככה?
כן, כלומר, בתוך זה, המחקר הזה, יש היום כלים אלגוריתמיים מאוד מורכבים שמאפשרים לנו לתעדף גם על בסיס שטח ועלות שטח ומאמצי שימור נוכחיים. לא בזה אנחנו התעסקנו במחקר הנוכחי, אנחנו התעסקנו במחקר הנוכחי בשאלה, אם אני נותן לך עכשיו 100 מינים שאתה לא יודע עליהם כלום, פרט לאיפה הם נמצאים ומה קשרי המשפחה שלהם, במי תבחר. יש לך כסף לשמור על 10 מהם, ומי ה10 הכי חשובים? וזה מה שאנחנו עשינו.
אתה צריך ליצור עם כך רשימת תיעדוף.
נכון.
שאלה פשוטה, איך עושים את זה? כי כמו שאמרת, יש המוני בעלי חיים. אתה יודע מה, בוא נתחיל מעוד נתון. כמה מכלל 37,000 מינים של בעלי חיים נמצאים כרגע בסכנת הכחדה?
אז זה שאלה טובה, אבל מתוך הנגיד 37,000 מינים של חולייתני הבשה או 35,000, יש מספר אלפי מינים שעוד לא עברו אפילו אבלואציה, איזושהי הערכה ראשונית, האם הם כן או לא בסכנת הכחדה. אוקיי? כלומר, כשאתה אומר כמה הם נמצאים בסכנת הכחדה, התשובה היא בין 15% בעופות ל-35% בדוחאים וכנראה גם בזוחלים. והמספרים האלה צפויים לעלות למשהו כמו 50% בעשרות שנים הקרובות.
כי אולי בגלל שאתה לא רואה אותם, או שאתה רואה אותם פחות,
נכון.
אז אתה לא יודע שהם קיימים בכלל.
נכון, זו נקודה מאוד חשובה, ובאמת, מדי שנה אנחנו בעשור האחרון מגלים, למשל, כ-200 מינים חדשים של זוחלים ברחבי העולם. כלומר, מינים, העולם כולו והציבור חושב שאנחנו יודעים על הכל, על הכל, ואני בא להגיד, אנחנו ההפך, הרב הנסתר על הנגלה, גם בחיות שכביכול אנחנו מכירים יותר, שזה חולייתני הבשה, חיות שאנחנו רואים, מכירים, יודעים את השמות שלהם וכן הלאה. גם בהם אנחנו לא מכירים את רובם, את סכנת ההכחדה שלהם, לא את רובם, אבל חלק לא מבוטל מהם, ואנחנו לא מודעים אפילו לכמה מינים יש ואיפה.
לפי מדי פעם הודעות בעיתונות, אז אנחנו רואים שפה ושם מתגלים גם שבטי אדם שאנחנו לא הכרנו, לא ידענו שהם קיימים. אז
נכון, נכון. ובאופן דומה, יש מקומות בעולם שהם, בוא נקרא לזה, יותר מועדים לגילוי של דברים חדשים על העולם באופן כללי, ולגופו של העניין שלנו, חיות חדשות.
אז אתה מייצר רשימה כזאת, איך, כדי להבין מה לתעדף, קודם כל, איך אתה מבצע את המחקר? כי אתה יכול באמת ללכת ולצפות בבעלי החיים האלה בבתי הגידול הטבעיים שלהם. זה המון. היום הטכנולוגיה מאפשרת ביצועים בצורה הרבה יותר טובה באמצעים אחרים. איך אתה עושה את זה?
אז שוב, אנחנו מתבססים בגדול על שני מקורות מידע. אחד זה איפה החיות חיות. בשביל זה, אתה יודע, במשך כבר בחלק מהמינים למעלה מ-100 שנה, בחלקם זה תקופה קצרה יותר, אנשים אוספים מידע על איפה הם ראו את החיות הללו. Mm-hmm. והמידע הזה יכול להתפרסם בעיתונות המדעית, ראיתי את החיה א' בנקודה ב', והמידע הזה יכול להתפרסם אפילו בספרים שחלק מהמאזינים שלך מכירים, המגדירי ציפורים או מגדירי יונקים, שיש להם מפות קטנות כאלה. Mm-hmm. ואוספים את המידע הזה, ועושים לו מה שנקרא דיגיטציה, מכניסים אותו למערכות ממוחשבות, ומאחדים אותו ככה שבסופו של היום, לכל אחד מהמינים שהתעסקנו בהם, יש מפת תפוצה. המפת תפוצה הזו מבוססת על איסוף של מידע מעשרות אנשים לפעמים לגבי מין אחד, ובטח ממאות או אלפי אנשים לכל המידע הזה. המידע הזה היום ברובו זמין לציבור החוקרים, זמין גם לציבור הכללי אם הוא מעוניין בכך, של לדעת איפה החיות נמצאות.
אוקיי.
המידע השני זה באמת קשרי המשפחה שלהם, או האבולוציה, או מה שנקרא יותר נכון, הפילוגנזה, אותו עץ.
את זה אתה צריך לחקור באופן עצמאי.
אז לא, גם המידע הזה, שוב, נאסף באופן די סיסטמטי על רוב החיות שאנחנו מתעסקים בהן, כבר כמה עשרות שנים, והרבה מזה היום מתבסס על גנטיקה, כלומר, אנחנו לוקחים גנים מחיות שונות, אנחנו יודעים, החיה הזאת, הגנים שלה יותר קרובים או יותר רחוקים מגנים של חיה אחרת, ואז אנחנו בונים את אותו עץ של קשרי המשפחה.
אתה בהם. גם בונה עץ עתידי, זאת אומרת, אתה יכול להגיד, רגע, הגן הזה, יש לו, הוא מתפתח מהר מאוד, זאת אומרת, יכול להיות, אני יכול למצוא עוד כמה בני משפחה שלו בצורה אחרת?
אז אתה נוגע בנקודה חשובה, שכאשר בונים כאלה פילוגנזות, או עצים של קשרי המשפחה, זה חשוב גם לקחת בחשבון, שלא כל הגנים, או לא לצורך העניין, כל הבסיסים של ה-DNA יכולים לעבור מוטציה באותו קצב ובאותה סבירות, וצריך לקחת את זה בחשבון כאשר עושים חישובים.
אז דיברנו, ציינת שיש לך תקציב, ומהתקציב הזה אתה יכול לשמר נניח 10 זנים, אתה צריך לייצר תיעדוף עצום. איזה קריטריונים אתה בונה לתיעדוף הזה? איזה מדדים?
נכון, אז הבסיס של העבודה שלנו היה להתעסק במושג שנקרא phylogenetic endemism. Endemism זה אותו מושג ביולוגי שמתעסק בחיות שמוגבלות בתפוצה שלהם בכל העולם למקום אחד. כלומר, חיות שבאופן כללי נמצאות במקומות מאוד מאוד מסוימים. אז אנחנו יכולים לחשוב מצד אחד על זאבים שיש לנו בארץ, אפשר למצוא בארץ, אפשר למצוא ברוסיה, אפשר למצוא בקנדה, אפשר למצוא באירופה, בכל מיני מקומות. זאבים, יש להם תחום תפוצה מאוד 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 רחב. לעומתם, באזור שאנחנו יושבים בו עכשיו, באזור באר שבע, יש מין של לטאה שנקראת שנונית באר שבע, שהיא אנדמית אך ורק לאזורים מאוד מצומצמים באזור בקעת באר שבע, שיש בהם קרקע מסוימת.
אני מניח שגם על הגולשון שחור גחון, אתה תציין אותו במין עובדה כזאת שהוא נמצא רק בעמק החולה, או משהו כזה. אוקיי, אז יש בכל אזור את המין, תת מין שלו. מה עוד אתה שם כמדד? האם למשל תרומתו לסביבה נחשבת בכלל?
שוב, בעבודה הזאת לא הסתכלנו על זה, וחלק מזה זה פשוט כי אנחנו יודעים מעט מאוד על הנתון הזה. אבל הנקודה הנוספת שהסתכלנו עליה, היא הנקודה של עד כמה יש לו קרובי משפחה קרובים. כי המחשבה שלנו, בין היתר, היא שככל שעברו יותר שנים, של מאז הפיצול שלו, מהקרוב משפחה הכי קרוב שלו, אז הוא עבר יותר אבולוציה. ואז יכול להיות שלאורך התקופה הזאת, הוא נהיה יותר מיוחד, הוא צבר יותר תכונות, הוא צבר יותר אלמנטים שעושים אותו, אולי כאילו גם שונה ואולי גם יותר חשוב לבני אדם. וכאשר אנחנו לצורך העניין נקצץ את העץ שלנו, אם אנחנו נקצץ אותו קרוב לבסיס, אנחנו נפסיד ענפים מאוד גדולים. אם נקצץ אותו לגמרי בשוליים, אז בסדר, אבל יכול לצמוח יחסית מהר בחדש שוב.
כן, אבל אז יכול להיות, מכיוון ששם נמצאים בעלי החיים שהם בצורה זו או אחרת המורכבים ביותר, יכול להיות שגם שם תפסיד.
הם לא המורכבים ביותר, הם השונים ביותר.
או השונים ביותר, כן, השונים ביותר, אבל יש להם, אז גם התכונות שלהם יותר, בוא נגיד, המספר שלהם יותר גבוה. אמור להיות, אם הן עברו כל כך הרבה שינויים.
הרעיון הוא ששוב, אם אנחנו חושבים על חיה שהיא יחסית שונה מהקרובי משפחה הכי קרובים שלה, יכול להיות שיש לה משהו מיוחד. ששווה לנו עוד הפעם, גם מבחינה ערכית חשוב לנו יותר לשמור אותה, וגם מבחינה מאוד, אתה יודע, אנושית וצרת אופקים, לשמור אותה עבורנו. יש לה פוטנציאל יותר גבוה.
דוקטור הול, נדמה לי שכשאתה מסתכל על היבט אנושי, אתה יכול להסתכל רק בהיבט אחד, וזה מי יותר תהיה עמידה, ואז אותה, נדמה לי שאתה פחות תיגע, אלא יותר בבעלי חיים שהם פחות עמידים לנזקים שעושה האדם.
לא, זה הצד השני של המטבע. אני אומר, בצד שלנו גם חיה שעברה הרבה מאוד מיליוני שנות אבולוציה. כן. שון בנפרד מכל המינים הקרובים אליה, יכול להיות שיש לה תכונות שיכולות לשמש אותנו כבני אדם לתרופות, לתעשייה, לדברים כאלה. האם היא יותר או פחות מותאמת לשינוי אקלים? זה שוב, זה סוגיה אחרת, שאותה אנחנו לא בדקנו פה, והיא קשורה לכל מיני עבודות גם אחרות שאנחנו עושים בימים אלו, אבל הן לא קשורות למחקר שכרגע אתה נוגע בו.
זה גם שינויי אקלים, אבל זה גם דברים אחרים, כי כשאתה מסתכל למשל על אותה צפרדע שהזכרנו, או על הלטאה שחיה כאן, זה שני המינים האלה חיים בסביבה חקלאית, שאתה יודע, אם אתה עובר עם מחרשה וחמור, אז הסכין של המחרשה יכול להזיז אותה, אבל סכין של דיסקוס יחתוך אותה, ואז היא נגמרה. ואז השאלה שלי היא, לפי איזה תכונה אתה לוקח כדי לשמר? כי אם אתה לוקח משהו שיש לו הרבה מאוד תכונות, אז יכול להיות שתצליח בנקודה אחת, אבל אז תפסיד לראות את הבסיס.
אתה נוגע שוב בנקודה חשובה, אבל חשוב לי להגיד, קודם כל, לכל החיות ועצמכם יש הרבה מאוד תכונות. אנחנו מדברים על תכונות מיוחדות. הנקודה החשובה שאתה אומר, זה שמינים שבאופן בסיסי מצומצמים בתפוצה שלהם, יכול להיות שאין להם את אותן תכונות שמאפשרות להם להיות מאוד מאוד נפוצים. ואז באופן יחסית בסיסי, הסיכוי שלהם לשרוד השפעות אדם, שינויים בבתי גידול, שינוי אקלים וכן הלאה, היא יותר נמוכה. אני אומר מהפך, אלה המינים שהכי חשוב לי לשמור, כי הם הכי בסכנה. Okay. כלומר, הזאבים יישארו על שטח אדיר בכל העולם, גם אם הם יכחדו מהארץ, מה שאני מקווה שלא יקרה. העגול לשון שחור גחון, או שלונית באר שבע, אם היא נכחדת בישראל, אין אותה יותר בשום מקום אחר.
אוקיי, okay, אז אמרנו, אחד העקרונות זה כמות הפרטים שיש לפי שטח הגידול המצומצם שלה. זה אחד, מה עוד?
אז אמרנו, מצד אחד... גודל תחום התפוצה או גודל המקום שהיא נמצאת בו בעולם, מצד שני עד כמה היא שונה מהקרובי משפחה הכי קרובים לה. כלומר, מצד אחד היא מצומצמת בתפוצה העולמית שלה, מה שמביא אותה כנראה לסכנה, מצד שני היא מאוד מיוחדת, אז שווה לשמור עליה יותר מאשר מינים שהם יחסית מאוד מאוד קרובים לה. למשל, שלונית באר שבע שנמצאת פה, היא מין בסכנת הכחדה, מצומצמת בתפוצה שלה, אבל אפילו בישראל יש כמה וכמה מינים אחרים של שלוניות שקרובות אליה. עגול לשון שחור גחון, המינים הכי קרובים לו, כבר לא איתנו, הם נכחדו לפני מיליוני שנה. כלומר, הוא מין שהוא גם מאוד מאוד מיוחד מבחינת קשרי המשפחה שלו.
אנחנו לא אחראים למה שקרה.
לא אנחנו. כלומר, בהיסטוריה של כמה מיליוני השנים האחרונות, היו לו קרובי משפחה באירופה, נכחדו בגלל תופעות אחרות, והיום, בסוג עגול לשון, אין עוד מינים אחרים בשום מקום בעולם.
דוקטור רול, יש לי עוד שאלה אחת, ואנחנו נאלץ להסתפק בזה, כי הזמן שלנו כבר לוחץ אותנו. כמה מינים הצלחתם להביא לכך שהם יקבלו תיעדוף?
אז אנחנו מדברים פה על, בסופו של דבר, זה עניין פרופורציונלי. אנחנו בעיקר תיעדפנו את האזורים החשובים.
Okay.
והאזורים האלה, חלקם כבר ידועים כאזורים שיש בהם באופן כללי הרבה מאוד מגוון, וחלקם אנחנו הוספנו, שמנו דגש מאוד מאוד גדול על איים, שיש בהם הרבה פעמים חיות מיוחדות ומצומצמות בתפוצתן.
גלפגוס כאלה.
למשל, בדיוק, שמנו דגש על אזורי מעבר, למשל באזורי הרים, הם גם אזורים מאוד מאוד חשובים, מכיוון שהרבה פעמים החיות שם, שוב, מצומצמות בתפוצתן, ומיוחדות ובסכנה.
דוקטור רול, יש לי עוד המון שאלות, אבל לצערי, הזמן שלנו קצר, אז נאלץ להסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך.
תודה לך, הכל טוב.
אלו דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר@gallatz.co.il. machar, כרוכית glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים, לבקש שנשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולבוא להשתתף גם כמראיין עם אורחים. ובפרק הבא נשמע על סכיזופרניה ועל הבעייתיות של התרופות לטיפול בה.
זאת אחת הבעיות העיקריות שבעצם חולים מפסיקים לקחת התרופה כי הם מרגישים טוב, ואז בעצם הם יוצאים, בעצם מקבלים התקפים פסיכוטיים, וקשה מאוד להחזיר אותם לקחת התרופה לרמה מאוזנת.
האם הרימון שאנחנו אוכלים נצרך באופן הנכון? כנראה שלא כל כך.
החלקים הבריאותיים של הרימון נמצאים בקליפה, גם בממברנות, אבל בעיקר בקליפה הפנימית והחיצונית, שם נמצאים החומרים הבריאותיים העיקריים של הרימון.
ומנהלים צריכים להבין שלצד חישובי עלות תועלת, צריך גם היערכות לאירועי משבר קשים.
אנחנו חושבים שהעולם הזה השתנה כתוצאה מהקורונה. השינוי הזה בא לידי ביטוי בזה שבעצם המציאות שאנחנו הולכים אליה תהיה מציאות שבה המשברים יהפכו להיות השגרה שלנו, וכדי שנוכל בשגרה שלנו להפיק את המיטב ולייצר תשואות כלכליות ולהצליח לעמוד בכל המשימות האלה, צריך להיות ארגז כלים שונה לחלוטין.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר, עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.